עניין מאוד מרכזי, אני בכוונה קורא לזה חטופים, למילים יש ערך, למילים יש ערך והן משנות מציאות. זה חשוב מאוד לזכור את זה, כי אנחנו מחבסים בשנים האחרונות את המציאות, אנחנו מחבסים אותה עם חומרי ניקוי ועם מלבין, ולפעמים אנחנו מחפשים אותה יותר מדי, ואחר כך היא הופכת להיות. אז חשוב לזכור, זה חטופים ולא שבויים, זה טבח וזה לא משהו. צריך לזכור, המילים האלה מחלחלות, כי זה חשוב לנו, וגם נעשה הכל, גם זה נגיד על זה משהו. נעשה הכל. זה חשוב לומר את זה, רונן ברגמן גם כתב על זה, יש שם התמונה של הספר של רונן ברגמן, על נעשה הכל, על כמה וכמה עסקאות שבויים, שכולנו מכירים אותם, אתם חלקיהם גם מבוגרים ממני, אז ודאי זוכרים עסקאות שבויים בעבר, אבל בסך הכל, בוודאי בעולם היהודי, שבויים ופדיון שבויים הוא ערך נעלה. הנה אתם רואים לפניכם, רע רע, בשבתות האחרונות אפשר כמעט לראות את הפרשיות ממש תואמות למציאות, מזה שנכנסנו לתוך תיבת נוח, שנגן על עצמנו איכשהו, ואחר כך עובר למלחמות והמאבקים של אברהם על ארצנו הזאת שלנו, בכסף, בשטר, בחזקה, כל מה ששילמנו עליו גם בכסף, או נאבקים עליו עוד יותר, חברון, ירושלים, שכם, אם שילמת, סימן שאתה מוכן לשלם, גם אנחנו מוכנים. זהו המציאות, אברהם נכנס למלחמה, כי ארץ ישראל נכבשת גם במלחמה, יוצא מן המלחמה עם שתי בקשות, אחד, אומרים לו לאברהם, אל תירא, שכרך הרבה מאוד, ובכל אופן הוא ירא מאוד, אחרי מלחמות קורים דברים, קוראים לזה בעולם הרפואי בייבי בום, או בעולם הגדול, נולדים ילדים, כי אחרי מלחמה קורים דברים, אתמול סיפרו כמה ילדים נולדו מהשבת ההיא, כמה נולדים, ילדים חדשים נולדו בארץ ישראל, אבל זה עובדה, זה קורה, ואז אברהם אומר, והקדוש ברוך הוא מוציא אותו החוצה, ויאמר לו, כוי יהיה זרעך. מוציא אותו ממש החוצה, מראה לו את הכוכבים, ואומר לו, כוי יהיה זרעך. הבקשה השנייה, מאוד לא פשוטה, זה במה ידע כי עיר השנה. חיים פה בארץ אנשים לא פשוטים, גם הכנענים, הוא הספיק להילחם בהם, מלחמת 4-5, הסוף שלה, המטרה העיקרית שלה הייתה להציל את לוט משביו. את זאת אנחנו פוגשים בהתחלה, והיה וישמע אברהם כי נשבע אחיו, והיה רק את חניכיו ילידי ביתו, האם היה זה אליעזר, האם היו אלה 318 איש בגימטריה, חז"ל, במסכת בנדרים, דנים באשר מהערב, וה-318 זה אפילו לא גדוד שריון. נראה לי שב-101 היו סך הכל 50 בחורים. ככה אני חושב, נכון? 150 בחורים היו בחטיבת הקומנדו, ביחידת הקומנדו הראשונה של מדינת ישראל. בכל אופן, הנה תראו שהוא יוצא, ואז לפניכם הבאתי גמרא בבבא בתרא, יש אותה גם בדפים המורכבים, אבל שם הגמרא מספרת את הבסיס שמן אנחנו לומדים שזו מצווה רבה. הגמרא מספרת על איפרא אומי, זה אמו של שבור מלכה, שביקשה לעשות מצווה רבה. אני עושה את זה בקצרה, שוב אגזול מזמנכם. רצה לעשות מצווה רבה, נתנה לו ארנק של צדקה, ולא נכנסה כל כך בשאלה של קבלת צדקה מגויים. פעם כתבתי על זה איזשהו מאמר, ביבוש קצירה תשברנה נשים באות ומאירות אותה, מותר לנו לקבל צדקה מגויים, מותר לנו לקבל צדקה מאומות עולם עכשיו גם כן, מרבים את זכויותיהם, זה עניין אחר, סוגריים, סגרתי, חזרתי, והדברים הכתובים כאן שמצווה רבה, הוא אמר לה זה פדיון שבויים. בסדר, זה יפרעומי שהגמרא מזכירה, נדבר על בבא בתרא, דף ח' עמודה, שם הגמרא מביאה את זה, וזה כל זה הגמרא מזכירה, שמביאה פסוק, שבפסוק הזה משתמע שהשבי בתוכו גלומות הרבה מאוד צרות, הרבה מאוד דברים קשים וגם מוות מביא שבי, ולכן הרמב״ם כותב במקור הבא שמופיע גם בחלק הזה, ואם לא תמצאו זה מתנות עניים פרק ר' על החיות פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים. בסדר, זה פסק הלכה ברמב״ם, ובשולחן ערוך ויורדיה ברושנה ישנון ב' כל רגע, זה כל כך דרמטי למציאות שלנו, אני חוזר רגע עוד רגע לרמב״ם, כל רגע שמאחר לפדות השבויים, איך הרי אפשר להקדים, הרי כאילו שופך דמים. זה כל כך חזק, השולחן ערוך הזה, נכון? כל רגע שמאחר, אנחנו ממש מבינים עכשיו, מי יודע אונו, מי יודע כמה חיים שם, מי יודע מה גורלם, מי יודע איך סוחרים בנו, והנפשות הריקות של העם הזה יושב בציון, מי יודע מה שם מעוללים, מרים, מי יודע מי מתוכם עדיין חי. זהו, אבל שולחן ערוך אומר, כל רגע, זה לא להאמין, כל רגע שמאחר. אז מה עושים עם כל רגע שמאחר? בכל אופן ברמב״ם, תראו, אני חוזר רגע לרמב״ם, והרמב״ם כותב, פדיון שבועים קודם לפרנסת עני או לכסותם, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבועים. שהשבוע יראו בכלל הרעבים והצמאים והערומים. זה מה שהגמרא בבבת דף ח' אומרת, שבשבילי הכל מכל כל. כולנו הספקנו להבין, שוב, זה כבר לא מדובר במלחמה של שבועים מול שבועים, מלחמת יום הכיפורים, שאולי יש ביניכם עוד כאלה שהיו חלק ממנה, והשבועים שנפדו, זה לא אמנת ג'נבה, לא אין, אין אמנות, אין כלום, זה מושגים אחרים לגמרי. אבל הרמב״ם כותב, ועומד בסכנת נפשות. מילים קשות. ניסיתי להבין מה כוונתו של הרמב״ם ועומד בסכנת נפשות. האם זה פיקוח נפש ממש? פיקוח נפש לכאורה, אז צריך לעשות באמת אולי הכל לפיקוח, אולי, או שמה זה איזה תיאור כזה, נאמר, מטאפורי, יותר וירטואלי, שמצייר את השנייה, ייתן לך מה טוב, בכל אופן, יותר ציור כזה ששבועים, זה גם וגם 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 שים את הכותרת מעל שנקרא פדיון, פיקוח נפש. לא יודע להגיד את זה, זה מאוד מאוד משמעותי. עד איכן, אם זה פיקוח נפש ממש, אז אולי צריך באמת לעשות דברים שהם ממש כל מה שצריך כדי ממש להציל. פיקוח נפש דוחה את כל התור, אולי ואולי גם זה עוד רגע אחד, אבל הרמב״ם הזה רגע אחד למחשבה, להתבוננות, נראה בזה משהו, רצית לשאול על זה משהו? טוב, ניגע בזה לרגע, שאלה טובה לרגע, אזכיר משהו, אני קיבלתי, שומע את מה שאתה אומר, אמרתי בהתחלה חטופים, וגם אמרתי שזה לא, כן, בבקשה אדוני. כן. טוב, רגע אחד, את תורף העסקאות, אני לא איש מלל, לא הייתי עדיין חבר במלל, אז אני לא יכול להגיד לך מה בדיוק נתרחש שם, ותכף נראה שרבנים מן הפוסקים החשובים בעצם מדברים על כך שזה אולי צריך להשאיר באמת למלל. ולשיקולים מדיניים ושיקולים אחרים, ולא בהכרח שעל ההלכה לכל דבר יש תשובה. בסדר? אבל את ההערה שלך היא הערה נכונה, שלכאורה אין לקשור באמת את הפדיון שבועים ההיסטורי של המשנה בגיטין, שאתם יכולים לראות אותה כאן לפניכם, והיא נמצאת, זו המשנה המפורסמת, גיטין דף מ"ה, אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהן. אני חושב שאין מי שלא ציטט או מצטט את המשנה הזאת, בדמים מדובר, בכסף. בהמשך כתוב גם ואין מבריחים, גם זה כתוב במשנה, וכתוב שאין מבריחים את השבועים, גם זה נאמר, אין פודים ואין מבריחים. אתם מבינים, זה שני מצבים, פודים זה בכסף, מבריחים זה אורי מגידיש, זה שהוא פעולה הירואית או כזו, לא יודע מה, תוציא אותו בהיהוג, תוציא אותו מהמצב, אותה, לא משנה, מי שאתה להוציא. אבל שני הדברים האלה מוזכרים במשנה, ובהחלט בגמרא, גיטין דף מ"ה, שם הגמרא, אם תראו את הדף הזה, ויש לכם את זה גם שם, שהוא, הגמרא שואלת למה. והתשובה של הגמרא היא אחד, במשנה כתוב מפני תיקון העולם. יש הרבה מאוד דברים, בכלל במסכת גיטין יש דפים שלמים שעוסקים בדברים שקשורים בתיקון העולם. תיקון העולם משמעויותיו שונות, בהקשריו השונים, מתי אנחנו משתמשים בביטוי הזה, מפני תיקון העולם. אבל במקרה הזה מדובר חשוב, הגמרא שואלתי באיילו, מה זה תיקון העולם? אם משום דוח כדי ציבורה, נימוק מספר אחד, או דילמה משום דלו לגריבו ולאיתו תפי. בעברית פשוטה, דוח הציבור זה לרושש את הקופה הציבורית. בסדר? לרושש את הקופה הציבורית, כמו שהזכיר כבודו בצדק, שההיסטוריה של שבועים היא באמת שונה, כי ההיסטוריה של השבועים באמת עוסקת בפדיון בכסף. כלומר, שוק עבדים, חטפו יהודים, חטפו גם אחרים, אבל היו שוק ושווקים כאלה, מכרו בהם בני אדם בכסף, ויהודים היו מוכנים לשלם כמעט כל מחיר כדי לפדות אנשים משוויים. אתם מן הסתם, המרן מרוטנבורג זה הסיפור הקלאסי, אתם יכולים גם אותו לראות כאן בדפים, גם בדפים הארוכים, אבל במרן מרוטנבורג הסיפור הזה מפורסם, רגע אחד, אני חושב שכן הבאתי אותו, אבל אם לא, בקצרה, המרן מרוטנבורג ישב 7 שנים בתחילו, יש כאן, אני חושב את זה, אני חושב שהדבקתי וצייבתי את זה, תראו לרגע, כן, אומר מרוטנבורג זה למטה, בעמוד, בדפים הללו זה נמצא בעמוד הראשון, בצידו השני למטה, מגדולי הרבנים באשכנז, הוא שב, ישב בכלא, בהנזס ההיים של אלזס, הקיסר רודולף תבע פדיונו סכום עצום, רצו מוכנים היום לשלם כל מחיר, המהר"ל לא הסכים, ישב 7 שנים בכלאו, וגם נפטר בכלאו, ועוד 7 שנים עד שפדו את גופתו.
ושילמו
את הכסף, וזה הסיפור העצוב והמרגש, גם כי בסופו של דבר אותו האדם שפדו אותו, אז בית העלמין שנמצא בראות המקום שבו קבורים, כל בית העלמין הזה חולל, זה אחר לא נשאר, שתי מצבות ניצבות בכניסה לבית העלמין של המהר"ם ושל הפודה אותו זה להדליה זה. זה ממש כשלעצמו, רק לראות את זה, זה מרגש מאוד, כן אדוני. זה ישאר, אז סליחה. ובכן, הזק של עצמו בהחלט מרגש, אבל הסיפור ממשיך הלאה, כי הראש רבינו אשר של האחריו, וזה גם מופיע בספרים ומזכרים, אני לא הבאתי את זה כאן, אבל הנה, מהיום ששלום מזכיר את זה, שלום לוריה מזכיר את הדבר, שמעתי על המרן מרוטנבורג, שהתפוס ומגדול האייגזם, האייגזם, כל מיני שמות יש לזה, תבואו קהילות, זה בים של שלמה, זה בגיטין, על אותם הסכת, הוא לא הניח כי הם פודים את השבורים, גם שמעתי, הוא כותב, שהיה בדעת אותו צורר, רודולף אחד, לתפוס גם את הראש תלמידו, כלומר הראש הוא בעצם תלמיד של המהר"ם מרוטנבורג, רבינו אשר, והוא הבין שהוא הבא בתור. אם המהר"ם נלקח בשבי ושילמו, אז הבא בתור, מי שיחליף אותו, זה יהיה הראש. לכן ברח לטוליטילה, בעצם זה במילים פשוטות, טולידו שבספרד. וכך רבינו אשר, האשכנזי, הפך להיות גם ספרדי. וזה חיבור יפה שבין מזרח למערב, של רבינו אשר של הראש, וניצל ברוב רחמה וחסדיו, כשהוא כותב כאן, אז זה באמת השאלה של פדיון בכסף, שזה היסטוריית העם היהודי, בשווקים ובקופות, בגירוש ספרד, ימים אחרים, אנחנו לא עסוקים, אנחנו רק מציבים את זה, ומזכירים שיש מושג כזה שאומר, לא בכל מחיר, אוקיי? זה מה שאפשר לגזור לפחות, מהמשנה הזו, שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם. זה מה שאפשר להוציא משם. לא בכל מחיר, כי המשמעויות הן או לרושש את הקהילה, מה שמזכיר, אם יש אבא עשיר, רוצה לפדות את בנו ומוכן או לשלם כל מחיר, אז דוח כזה ציבור אין, כלומר הקופה הציבורית לא תתרשש כי האדם משלם מכספו הפרטי, אבל כן השיקול השני של לית וליגרבו, כלומר בפעם הבאה מחיר, המחיר יעלה, וכולם יודעים שאנחנו עסוקים באנשים אחרים, והמחיר, אנחנו שוב לא מדברים כרגע דמים, תרתי משמע, אנחנו מדברים כרגע באמת למושגים אחרים, ולא בפדיון השבויים ההוא של ההיסטוריה שיראה אותה ובצדק, אבל כאן כבר תוכלו לראות איזה הערה בעמוד הראשון, הבאתי רק את ההערה הזו, היהודי חשוב בגבעתיים, שהוא היה גם אב בית דין בתל אביב, רב תנחום רובינשטיין, מי שמכיר את הוצאת הרמב״ם של מוסד הרב קוק, האותיות המנוקדות, מכירים את זה? של מוסד הרב קוק הוציאו את הרמב״ם, אז יש למטה פירוש כזה, של פירוש פשוט של מילים ודברים בסיסיים, ומי שפירש את זה זה רב תנחום רובינשטיין. והוא כותב בקובץ של תורה שבעל פה, אז הוא כבר כותב נימוק אחר, מעניין, זה רמב"ן. רמב"ן על התורה במדבר כתוב ולא תקחרו לנפש, כופר לנפש רוצה עכשיו ובשל למות כמעות ימות. הרמב"ן כותב כי זהיר, יזהיר, זה לא נכון, כי זהיר, זהיר, מתחילה שלא ניקח שוחד ברוצחים וחזהר ויזהיר, שלא נחליף למעלתם או לתוקפם וכבוד משפטם בלי מקח ושוחד. כלומר, יש איזה עניין נוסף, שזה לא באותו מוצב, אותו הקשר של פדיון וכו', יש עוד עניין שלא צריך לסחור ברוצחים או באנשים מהסוג הזה, והוא כותב כאן, הרב שמואל תנחום רובינשטיין, שהאיסור להיכנע להם ולתכתיביהם עקב תוקפם אפילו ללא מקח ושוחד, והכל נכלל באזהרת ולתחניפו את הארץ. כלומר, עוד לפני שאנחנו באים לשאלת המחיר, אז לרוצחים לא צריך להתחנף, או לא צריך, ושוב, אני לא מורה הוראה ולא מלמד מה לעשות, אני רק מביא את המקורות. כן, אדוני, הזמן עבר? טיים אאוט? עוד לא? אוקיי.
זה מסתדר עם מה שאומר
שמה? הרמב״ם לא אמר בכל מחיר. הרמב״ם כותב שזה מצווה רבה. אני שוב אומר, המילים הללו של הרמב״ם, אמרתי אותם, והוא עומד בסכנה. כלומר, אמרתי, האם זה פיקוח נפש ממש, והאם באמת אפילו במקרה כזה, או שמה במקרה של פיקוח, האם הפיקוח נפש רק זה לתאר לנו מצבו של שבוי, שהכל יכול לקרות שם, אבל לא בהכרח הוא באמת במצב כזה, או שמה אנחנו באמת מדברים על פיקוח נפש, אפילו במקרה של פיקוח נפש, אז לכאורה אם זה פיקוח נפש, אז לכאורה היינו אמורים לדחות את כל התורה כולה, זה לא רק בגדר מצוות צדקה, זה ממש גדר אחר לגמרי. אז זו השאלה איך לגדור, או איך להגדיר, או מה, איך לקרוא את הרמב״ם הזה, אבל עוד רגע אחד, ברשותך אני ארצה רק להתקדם, שלא נעכב, לא נעריך, אתם יכולים לראות, הבאתי את השולחן ערוך, בשולחן ערוך ביורדי הרי תנבט, סליחות צדקה כתוב, הם פודים את השבועים יותר מכדי דניהם, מפני תיקון העולם, ושלא יהיו האויבים מוסרים עליהם לשבותם. זה מאוד מעניין, זה הלשון של השולחן ערוך גם מעניין. כל מילה, איך הם ניסחו אותה, זה נורא חשוב לקרוא הלשון הזו, שלא יהיו האויבים מוסרים עצמם עליהם לשבותם. זאת אומרת, אם אתה פותח בעצם דלק שאי אפשר לזכור, אז אנחנו בעצם פותחים גם בפניהם, וזה פותחים בפני אנשים מנובלים מאוד גדולים, שלא יפסיקו, שלא יעשו כל מאמץ שבעולם. אני חושב שהם עלו על דעתם אלה בצד השני שם, שהם כל כך במרכאות הצליחו, שהם יצאו עם כזה שלל גדול של בני אדם, אני לא יודע עכשיו על הדברים האחרים. בכל אופן, אבל יש גם גיטים, וזה גמרא מעניין, גמיתי בדף נון חט, יש סיפור, בדף נון חט זה בתוך אגדות החורבן, פרק הנזקין, כל אחד ודאי מכיר, בימי בין הנצרים, אז תמיד מזכירים, בתשעה באב לומדים, אגדות החורבן, שם מוזכר מעשה, ורבי יהושע בן חנניה, שלח לכרך גדול שברומי, והיה שם תינוק אחד יפה עיניים, שאל אותו, פסוק לי פסוקך, תגיד משהו. אז הוא התחיל יפה עיניים וכולי, ואמר, מנתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים, ומיד ענה לו, השם זוכתנו, ולעבור בדרכיו הלוך, ולשמו בתורתו. אני מניח שהוא שאל אותו עוד כמה שאלות, תסלחו לי, כי ילדים מצטטים פסוק, זה הרבה מאוד, מובטחני שיהיה גדול בישראל, וכנראה עמד על טיבו והבין, שהיה לזה קצת יותר, אני רק מצטט חלקי פסוקים. אני מבין שככה, אבל הוא פדע אותו בכל ממון שבעולם, שזה בעצם עומד בסתירה למה? לאין פודים את השבועים יותר מכדי דמיהם. בסדר? כלומר, ראינו שתי גמרות, ראינו משנה בדף דמיהי, עם הקריטיון ההלכתי של גבולות יש למחיר, עם גמרה מפורשת שאומרת, לא, על מה עושים עם זה? התוספות שואלים את השאלה הזו, אני לא שואל אותה, תוספות שואלים, כל מי שלומד יכול לשאול אותה, אבל תוספות ודאי שאלו אותה, ואומר, כי סכנת המשות, א', הוא אומר תירוץ ראשון, וזה שהוא מחזיר אותנו לרמב״ם, תוספות, אם תרצו, זה מופיע שוב בגיטין, בגיטין דף נ"ח, זה ימצא לפניכם בעמוד השני, כתוב, שכי כסכנת נפשות פודים שבויים יתר על כדי דמיהם. זאת אומרת, מה שהיה כתוב ברמב״ם, זה לא ממש, אלא זה היה יותר, או אם זה היה ממש פיקוח נפש, בוודאות, היינו נותנים כל מחיר, זה תוספות. ואילו התוספות השני אומר, היה מופלג בחוכמה. זאת אומרת, זה שיקול אחר. גם פיקוח נפש לא מתיר לנו לחרוג מן הכללים, אלא באמת במציאויות אחרות לגמרי. אמר מרוטנבורג, ושוב הוא לא רצה שיבדו אותו. הרמב"ן כותב בחידושה בגיטין, ויש אומרים לכל איך הדיקה חששה, ומיטה פודים אותו, ולא מסתבר. לכל שווי, כולו התנדו. זה אותה גמרא במסכת בבא בתרא בדף ח. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, כן, שכשהחכמים שלנו קבעו את הכלל, מה? אין פודים. חשבו על הכל. זה לא שהם לא נזכרו, לא זכרו, ש... שגם יש אפשרויות. כשהגמרא אמרה שבשבי יתנהו הכל, כלומר שבי מעמיד בפניך את כל האפשרויות, הם הבינו גם שנפוש בתוך זה, ובכל אופן הם אמרו לא לבנות יותר מקדי דמיהן. בסדר? אז הרמב"ן אומר, רגע רגע, יש לזה גבולות גזרה, ואני עובר רגע להסתכל איתכם ביחד, שבאמת בשאלות ותשובות מופיע בשו"ת הרדב"ז, ולפניך כך יש בים של שלמה, רב שלמה לוריאש, ובשו"ת הרדב"ז כותב, זה לפניכם, זה גם נמצא בדפים ההם, בסימן זה 1100, זה 1000, כי זה הולך באלפים, הוא כתב אלפי תשובות, הרי אנו רואים שפודים אותם יותר מכדי שאר השבועים, הוא כותב, מה אתה אומר, שלא פודים יותר מכדי דמיהם, הרי אנחנו מה רואים? שכן אנשים פודים יותר מכדי דמיהם, וגם איך מודדים את דמיהם, זה גם שאלה, איך מעריכים שוויו של אדם, זה גם דבר שנידון, איך מדנים בזה, בכל אופן, מה שעוד מעניין, הוא מעשים בכל יום כן. שימו לב, כשאתה קורא תשובות, אחד הדברים היפים בקריאת התשובות, זה לפעמים לקרוא את ההוויה שחיו בה, את הכניעה שפנה השואל, את התשובה שהשיב לו העונה, הכותרת והסיום, כל אלה לימוד גדול לפני עצמו. והנה אתם רואים, מעשים בכל יום וכל המרבה להתעסק, זאת אומרת, מה רואים בעינינו, אומר הרדב"ז, שמה שמוכנים לשלם יותר מכדי דמיהם, אז מה עושים? אז כנראה שצריך להשיב שזה לא ממש... אז הוא כותב, יש לומר בסמכו על אחד משלושה או ארבעה טעמים, שיש המקום שבוי שפודים אותו בער, שאנו פודים את הישראל, כל מיני נימוקים מנימוקים שונים, אבל אחד, הרדב"ז כותב, אחר כך הוא כותב, בים של שלמה, המהרש"ל כותב, והעידנה אנשי גומלי חסדים בארץ תוגרמה, והסמוכים להם, פודים השבויים יותר מכדי דמי, והיינו דמיוטרים על דוחקא דציבורא, השם יוסף על זכרם ופעולתם לפני השם צפון בעולם הבא, גם באבותינו הרבים, לא עלינו, תמעטו ישראל בגולה, ויש לחוס על יתר הפליטה, שלא תכבה ככה את ישראל, וקיצור, כל מיני נימוקים מנימוקים שונים, שהמסקנה שלהם היא שמשלמים יותר. נפסק? מה אתה אומר? שוב, זה לא פשוט כל כך, כי יש מקומות שאתה לא משתמש בלפנים משורת הדין, כי לרושש את קופת הציבור זה איסור ממש. כן? כשאנחנו משאירים קופה ציבורית ריקה, ומחר יהיה צורך ציבורי, זה שאלות כבירות וקשות מאוד, שיש לך סל, הוא מוגבל, זה בבית, בכל מערכת ציבורית מתמודדת איתה, אבל גם מרכזים רפואיים בעולם, הטכנולוגיות יכולות להציע לפעמים, התרופות יכולות לפעמים, ואנחנו שואלים את עצמנו במה אנחנו משקיעים, כשהסל הוא מוגבל. סל התרופות, כולם יודעים את המגבלות שלו, מציאות החיים, שככה וככה מוצאים מתוך התוצר הלאומי, כמה מוצאים על בריאות, כמה מוצאים על זה, יש דברים שאפשר, ואתה צריך לעשות איזושהי החלטה, שמה נכנס ומה לא. אז זה לא פשוט כל כך להגיד את זה לפני משורת הדין, כי זה מורכב מאוד. יכול להיות נחמד, אבל אתה תשלם אחר כך מחיר... זה לא כמו מקרה קונקרטי ספציפי שכרגע המחיר ההשלכות העתידיות של רוששות קופה ציבורית דרמטי. כן אדוני, בבקשה. אילן טבעי, נגיד משהו, הבאתי גם את משהו, לא אני רגיל, אבל נגיד משהו, כן, נזכיר את הסיפור המעניין הזה, כי הבאתי אותו גם פה ושם זה מופיע ממש כתשובה של הרב אבי יוסף ויביע אורים, ואתם יכולים לראות את זה אחר כך, אבל הנה לפניכם כאן, יש איזה פתחי תשובה שמביא אשל אברהם, שבמקום דעיקה למיחש לקטלה פודים, שוב אנחנו נכנסים בנקודה הזאת, שהאם סכנת נפשות זה מטאפורה, או שסכנת נפשות זה ממש, על מה אנחנו מדברים ברמב"ם, עם ההשלכות של זה. אבל פתחי תשובה רוצה לטעון באמת שבמקום דעיקה למיחש לקטלה פודים, רבי יד אליהו, זה רבי יהו של רבי יד, אפילו בעומד להריגה, בקיצור מחלוקת. האם כשמישהו בסכנת חיים אז כן נשלם יותר? שזה תוספות באחד מתירוציו, וזה הרמב"ן לא קיבל. לא משלמים כל מחיר, בסדר? זו שאלה לא פשוטה. כל זה עדיין מדברים על שאלה פדיון שבויים ושאלות כספיות. ועכשיו קצת על מה שאנחנו בפניו עובדים, לפניכם משהו שכתב לי שעתו אחרי... עיסוק את הזה לפעמים דורם בבת אבינו גם בתקופה הזו, אני חושב של מלחמת לבנון השנייה, ודוקטור מיכאל דגולה, מכירים את השם הזה? כן. הוא יהודי למדן גדול וכף מוכשר מאוד, הוא ראש המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים, יהודי בהחלט עילוי. ויגיעוד הכותב, לאחר שפדיון השבויים תמורת שחרור מחבלים אינו לא איסור ולא חובה, הוא נתון לכאורה לשיקול דעתם של הרשויות לפי הערכתם מהי טובת המדינה. עם זאת, הוא כותב, הצבענו על שני שיקולים לפי הרשויות לעמוד איתנים ולא להיכנע. ראשית, מאחר שדרישות החופים באות במסגרת מאבק לאומי של ארגוני טרור על המדינה, לשקול שיקולים של מדינה ריבונית הנמצאת מהותית במצב מלחמה. מאחר שההיענות לדרשות ארגוני הטרורות היא מדובר בלשון מפורזות כמובן, אזי כמוה ככניעה או כהפסד, שוב צריך להבין, תודעת ניצחון היא משהו מאוד מאוד משמעותי. אנחנו חייבים, אנחנו מדברים עם אנשים, איך אמר דוקטור מוטי קדר, אמר אם יש לו שתי אצבעות יעשה בי, אנחנו בברוך. זה מושגים אחרים, תודעת ניצחון זה גולני בפרלמנט שלי, במכללה הלאומית. יש תמונות שנדעו 13 עם דוד גולני והפרלמנט שלהם זה אמירה, אבל אצלם זה מושגים אחרים, ואנחנו לא יכולים לצאת הפעם בלי תודעה ניצחון, כי זו מלחמת הקומוניות אולי השנייה, אבל זו מלחמת איראן הראשונה, וזה השלכותיה תהיינה, מה שיקרה זה ישליך על העתיד שלנו כאן בארץ. הזה הוא כותב כאן, הוא בהמשך כאן, בקיצור הוא מזכיר כאן שקשה לקבוע קריטריונים, כך כותב מיכאל גודה, בשעתו הרב גורן כתב בעסקת ג'יבריל, שגם אז אם אתם זוכרים בג'יבריל, בעסקת ג'יבריל כמה יצאו אז היה כמה סיפורים, היו את השמונה נחלמים שהם בארדור, היו את השלושה שיצאנו למבצע לבנון, שיצאנו למלחמת לבנון השנייה, והיה את עסקת שליט שכולנו יודעים ומכירים את... אני אומר, זוהי עובדות, אלה עובדות, אנחנו מכירים אותן, אנחנו מבינים היטב את השלכותיהם, אנחנו פוגשים את צערים את האנשים האלה עכשיו. אז הרב גורן כותב, נראה שבמידון שלנו, אז הרב גורן בעמוד השני, שלישי, למטה, גם בדחים המתוחכמים יותר, שאינם שלי, גם שם המובן, מתוך זה לקר, גם בדעת השפות הסוברית, היא נשקפת סכנה לשורים, סכנת נפשות. יש לבדוק את זה התירוץ של תוספות. שאם זה סכנת נפשות וזה הרעור אותו סתירה בין גיטין נמהי לגיטין נונחי, אותו המשפטון חנניה שפדה ילד ביותר לי כדי דמה. תוספות אומרים סכנת נפשות הייתה שם. יש תירוץ כזה בתוספות. יודו שגם זה אומר הרב גורן, יודו שהיסור לנוגע במקרה שלנו, הוא נעשה מלחמה עם ארגוני טרור. הוא ברור ששחרור מחבלים במספר כה רב מגביר את סכנת החבלה והטרור שלהם. במצב כזה אומר הרב גורן, ברור לדעת כל הפוסקים, שאין לבדוק את השבויים אלא אחד כנגד אחד ולא יותר מזה. זה איפה שמה שעשינו היה כנגד הלכה הקדומה של משנה הפוסקים ונגד ניצחונו של עם ישראל, והאם למשל בין כל האומות בכניעתנו לארגוני הרצים, צרף קורן, הופיע בתורת המדינה, ייתכן שנקש ששבויי מלחמה, הוא כותב על שנשבו תוך מילוי שליחותם, זה דבר מעניין, זה הרב ישראלי כתב את הדבר המדהים הזה, תכף אראה לכם מה שכותב הרב ישראלי בהרחבות בנימין, אבל הוא אומר כאן ייתכן, ייתכן, זה חשוב הדבר הזה, לגבי חיילים, שיש לה איזה ברית, כן? המדינה אמורה לשמוע אזרחיה, הברית הזו כולם יודעים, הופרה באותה שבת שומרה, המדינה לא שמרה על אזרחיה, לצערנו הרב, והיינו כמה שעות במצב שלפני מלחמת העצמאות, כלומר, הערים שבכוח מחוזות שלנו היו בידיים של ידיים זרות, זו הייתה מלחמת עצמאות ממש, תבינו, איבדנו את האחיזה והם היו שם כמה שעות הבלבטים, ממש, זה משהו שקשה אפילו לא העלינו על דעתנו, לא דמיינו שנחזור למלחמת העצמאות, נצטרך לשחרר מקומות שכבר שלנו, כן, זה כל המקומות האלה, זה 1946, בוודאי יודעים, קוראים עכשיו פרק עבר, קראנו על נחל גרר, נכון? זה הסיפור, פרק י' בספר בראשית, בואך עזה, נחל גרר, בואך עזה, זה כל כך מצמרר לקרוא את זה, אבל זה האזור, זה אבי מלך, נכון? אבי מלך עשה ברית עם אברהם, אבי מלך עשה ברית עם יצחק, פעם אחת הרמב"ן כותב אוי ואסמיר, סוף מכירים את זה ברמב"ן שאומר ששבע כנסות, ששבע כנסות שהוא עשה איתו וקראת איתו ברית, נשלם עליהם בשבע דורות, הרמב"ן כותב דברים קשים מאוד, ובפעם השנייה יש עוד פעם ברית, וקרה למקום שבעה, והיא בבאר שבע עד היום הזה, הרשב"ן דן, אני יודע אם זו אותה באר שבע, ההיא אותה באר שבע הזו, אבל בפעם השנייה זה לך מעימם כי עצמת מאיתנו מאוד. זאת אומרת, הברית השנייה של יצחק, זה אחרי שהוא הבהיר לו שהוא לא פראייר. שאם סותמים לו את הבאר, אז הוא פותח אותה מחדש. אז זה בדיוק שבע עד היום הזה. אבל כשזה שבע כנסות, ובואו נעשה איזה ברית כזו בינינו, אנחנו אומר, הרמב"ן, שוב, הרמב"ן של כל ישראל, הרמב"ן אומר, אנחנו רואים עוד כמה דברים מאוד לא פשוטים בפרשות הללו, אתם בגדר מעשה הרוצים עד הבנים, אבל צריך לזכור את זה, זה ממש עובר לידינו. ו-11 הנקודות שעלו ב-1946, ודאי אני מניח שכולכם יודעים, הנגב הצפוני, בתוך ה-11 הנקודות האלה יש גם בערי, כמובן, גם נירים וגם מורים, וגם צאלים לא הייתה בתוך זה, אלומים כמה יותר מוכר, אבל תקומה של הגרעין הדתי של הפלמ"ח, כאן ב-1946, ב-11 הנקודות של הלילה, ובסופו של דבר הם אלה שעמדו גם אחר כך מול הצבא המצרי, במלחמת הקומי, במלחמת השחרור, אותם 11 לכפר דרום, כפר דרום היה שם ברשימה, 11 נקודות, מעין חומה ומגדל, לא היה מגדל ולא הייתה חומה, היה גדר והיה חבית של מים, אבל זה עבד, בסופו של דבר אנחנו נאחזנו שם, ובזכות זה, למרות שהבריטים רצו שהנגב הצפוני יהיה בידיים של הערבים, הנגב הדרומי יהיה בידיים שלהם, ואנחנו בארץ ישראל המערבית יושב על 17%, בסופו של דבר הנגב הצפוני שלנו, ואנחנו חיים שם. אז זהו ההיסטוריה, ושלא מותרים כנראה לפעמים לומדים את זה, זה גם הרב חיים דוד הלוי כותב במאמרו בתגובה לרב גורן, הוא כותב פסק הלכה בנוי הסוגיה בגיטין, אני קורא בפניכם, ויעשה לך רב חלק שביעי סימן ג' פסיקתם, ואף על פי כנראה לעם יהודה כי הייתה מחילה רבה שאין לי כל הנה ראיה מכרעת לניגון דידן, שכן בכל הנה מדובר בקבוצות סליסטים שודדים, דווקא הרב חיים דוד אומר, לא נכון זה שאתה טוען שצריך ששילמנו ואסור היה לנו וזה מעבר לכדי דמי וקוב, אלא ואילו הנתונים מצא נחמה קשה ממושך עם כלל העם הפלסטין והריקו מדיני, אך נקדים שיש בעיות קשות שנוצרות בחיינו שאין להן פתרון, זה גם משפט מעניין, ברור וחותך בהלכה, וכי איכן יש בכל המסע ומתן ההלכתי בסוגיה הנ"ל מצב כמו זה שאנו נתונים בו כיום, שזה המשפט הזה רק בשבילו שאני אקבל את התשובה הזאת, להבין שלפעמים לא לתורה אין תשובות לכל, כלומר יש גם קומנסנס, יש היגיון, יש הבנת המציאות, ולא תמיד במסלול התהלכה יש לנו קופי פייס, אנחנו יכולים לקחת מפה להגיד מה שכתוב במשנה בגיטין זה הסיפור, זה לא פשוט כל כך. אז זה מה שהוא כותב, ואחר כך הוא מחיה חמיש וכל כן, וכן אנו זקוקים בשעה זו לחידוש הלכתי, הרב חיים דוד הלוי, ברוח מקורות ההלכה הקדומים ובתאום להם, היינו הכרעה הלכתית חדשה. זה היה כוחם של רבותינו, שבכל מקרה חדש, לחדש, שבא לידם, לא הסתפקו באותן הלכות שהיו מסורות בידם, אלא תרחו לחדש הלכות חדשות. משפטים, רק כשנקרוא אותה, זה מרגן, זה מאוד עמקה. על כל פנים, אין לי בו ניסום המשנה הנ"ל, אם בסברה עסקינה, הרב גורן כותב, העסקה הגבירה את התבענות של המנוולים שיושבים בצד השני, סברה נכונה, אלא הוא שואל, כי נשאל לאותם שעסקו בביצוע עסקה, לא הבינו את זאת, וכפי שהובר בנהיית על שר הביטחון נגד עיני הממשלה, והנקודה נוספת, המורל של חיילי צה"ל. כאשר חייל יודע שניפול בשביל מדינת זה כולה ניצבת מאחוריו ושחררו עם סון נפשו, לכן אין נראה לעניות דעתי שממשלת ישראל פעלה בניגוד להלכה, הוא מדבר על עסקת ג'יבריל, ועל כל פנים לאחר מעשה ודאי שנערר ונערך להחלטה בממשלת ישראל, אחר כך יש עוד משהו, כי ההלכה היא קפואה, עוד הלכה מי שרוצה יקרא אחר כך, אנחנו רוצים לסיים, נכון? אני כבר ככה חרקתי, מצטער שוב, זה לא כל כך תלוי, יש כאן ועידת וינוגרד, ועידת וינוגרד היא הוועדה שקמה בעקבות מלחמת לבנון השנייה, וינוגרד גם בשופט ונאמר, הוא כותב, אנו מסכימים כי בעניין ערכי כה מרכזי, הקשור לסכסוך הנושא לפחות להגיד על אופייה היהודי שלנו, פשוט לקרוא גם את המורשת. כן, מעניין שכל פעם שהעסקאות הללו, איך שהגיעו לבית המשפט העליון, בית המשפט אמר, לא זה מוכר, תשאירו לנו, נניחו לנו, תשברו את הראש שלכם לבד. אל תכניסו אותנו למיטה חולה, או לקושי כזה שאנחנו, שופטי בג"ץ, נצטרך לפתור אותנו. יש הרבה מקומות כאלה שצריך להשאיר את העולם המדיני, ואם היו חכמים, הרבה דברים לא היו מגיעים לשם, גם הרבה מתח היה יורד. כל ענייני דת המדינה, אני לא היו צריכים להיות שם, אם הייתה ממשלה בישראל, אם היו עוד מדיניות ברורה, זה לא היה קורה. ענייני דת המדינה לא היו מגיעים לשם. אבל אין, יש אוזלת יד, אנשים שפוחדים להכניס את היד והתפוח לרועד, אז הם מגיעים לשם, שם לא מצפים שישבו גדולי הדור. כל אחד יודע שענייני דת המדינה לא צריכים להיות שם. יש מספיק דרכים לפתור בעיות דת ומדינה בלי לערב אותם, אבל מה לעשות? בכל אופן הרב ישראלי אומר משהו מאוד מעניין, אני קורא למטה, תראו, כשם שהרשות נתונה ליחיד לסכן עצמו, זה נקודה מאוד מעניינת. אני אגיד אותה בעל פה כשהוא לא רוצה להעריך, אבל ברור אני חושב לכל אחד מן היושבים כאן, שכשאנחנו נכנסים למלחמה אנחנו לא נכנסים לגדרי סכנת נפשות הפיקוח נפש שכל אחד מכיר. לא דנים בשאלה של שניים שמהלכים במדבר וביד אחד עם כיתון של מים. ישתו שניהם, ימות ויגל מכל ישתו, ישתו שניהם, ואל יראה אחד במות השני, ורב עקיבא יראה חי אחיך, אמא חייך, קודמים לחי חברך. לא בזה עסקין. לא בשאלה הסיכון והסיכוי של לא תעמוד על דם לאל. אנחנו מדברים במלחמה. במלחמה. במלחמה כל אחד שיודע שנכנסים למלחמה חיים מסכנים חיים ולצערים כל יום אנחנו שומעים עוד שם לצערנו שמישהו מתובב בנינו שנפל ונבאים איתם ובפולים יחידו לשפצועים מאוד קשים רואים אותם שלא נדע יעברו הרבה זמן של שיקום ולהחזיר אותם חזרה אל החיים הרבה גבוהי גפיים לא סיפור פשוט בכלל, אבל כל מי שנכנס למלחמה יודע שזה קריטריונים אחרים. הרב ישראלי לאור הדברים הללו, שמי שניח את היסוד הזה זה הרב קוק. משפט כהן, הוא נמצא גם כן לכם, והוא הניח את היסוד גם באור שמח נופים את הרב קוק במשפט כהן בקוף ממגימן. אומר ומביא מי אסתר המלכה שנכנסה וסיכנה את חייה, והיא אומרת לו, אני לא נקראתי לבוא אל המלך 30, זה 30 יום, וכאשר עבדתי, ואומר לה, אם לא, אז רווח והצלה יעמוד ליהודי במקום אחר, ואת ובית אביך תאבד, הוא נקרא הרב ניתן לזכר בגילת אסתר, והיא סיכנה את חייה. ולא רק היא, אלא אין סוף דוגמאות של אנשים שתדלנים, שנכנסו כדי לסכן, סיכנו עצמה, כדי להציל את כלל ישראל. ולכן הרב קוק כותב שכלל ישראל זה גדר אחר לגמרי. במלחתכים נורך, תפפה, במלחתכים נחדם, ששלוש עבירות שמעת, שלוש המסורים את הנפש של שלוש עבירות, לא שמעת על מלחמה. המלחתכים נורך אומר, במלחמה ביתי. אז איך יכול להיות שרק עבור יסדור השיח וסדומי בגמרי, אבל מה נעשה? איך יכול להיות שאנחנו צריכים למסור את הנפש במלחמה? אז אני מחכים ראשון בצורכים, אבל יש דברים שהם גדר אחר. הרב קוק הניח אותם, ולכן כותב הרב ישראלי. הרב ישראלי כותב, והוא אומר שיש כאן איזה בריף, זה מעניין מה שהרב ישראלי אומר, הוא לומד את זה מדוגמה, שהוא תצא תמיד לדעת, להיות מישהו גדול, אתה צריך א' להביא את המציאות מאוד 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 טוב. לדעת את כל הפרטים כולם לפני שאתה מתחווה דעה. ושתיים, להיות מספיק תלמיד חכם גדול כדי להבין שמה שכתוב במסכת זו וזו בקצה הדף למטה נוגע לשאלה הזו. ויש מעט אנשים כאלה שיכולים להגיד שם בתוספות השני בדיבור המתחיל אמור זו לא הנקודה שאתה עושים עליה בעצם. אין הרבה אנשים כאלה. לא רק שאני מכירו שהיו, יש מעט אנשים שמסוגלים בראשם להדביק את המקור הנכון למציאות. אבל הרב ישראל אומר, נשמע, יש הלכה בשולחן ערוך, כתוב שבעל יכול לפדות את אשתו ביותר מכדי דמי, נפלה עוד פעם בשלי, ועוד פעם צריך לחשוב האם נכנסים לקטגוריה של יותר מכדי מן, אבל פעם ראשונה, כמו פעם ראשונה, קצת לשבור לכם קצת, מכירים את הסיפור על פעם ראשונה, נכון? אתם מכירים את הסיפור על פעם ראשונה, שאני מגיע לבקר את האיש שני, ורואה שאשתו, מסורה וכנועה אפילו, איך הצלחת? אני לא הייתי שמה, הלכתי להביא אותה מהשבט של הוריה, בדבר השבט בדואי, ובדרך אחרנו על החמור. והחמור בדרך אמר, היא לא באה לו להצליחה, לחמור גמל, לא משנה מה זה כסף, אני יודע שאתה נכיר את הסיפור, וכל אופן הוא אומר, יורד מהגמל, אומר לו, פעם ראשונה. מגיע ברייקר, הולכים מעלה, ופעם שנייה, לא חמור, זה נגיע פעם שנייה, הוא יורד מהגמל, הוא אומר לו, גמל, פעם שנייה. נוסעים עוד קבר הדרך, ואז הגמל צונח, יורד מן הגמל, לוקח את האקדח, יורד לו האקדח בראש, ונשארים. אומרת האישה, אדוני, ואיך נגיע? הגברת, אז שוב לא חס ושלום, רק אלה קצת קצת, גם לשבור את המתח, את הקרח, בכל אופן, אז הרב ישראלי אומר, שיופי ומצאנו בהלכה, מקרה, שבו ההסכם בין בעל ואישה, הוא הסכם שונה מהסכם שישנו בין שאר הציבור לאדם מישראל, אלא בעל ואישה זה משהו, זה מכוח המחויבות שלו, זה מכוח כתובה של חייל כלפיה. אז אומר הרב ישראלי, הברית הזו שבין צה"ל, בין חייל לבין המדינה, היא כמו בפנים, אפשר לדמות את זה במשהו, שלפעמים נשלם גם מחירים יותר גבוהים, כדי שהברית הזו לא תופר בין המדינה לבין צבא הגנה לישראל, שזו ברית שנשמור עליה. אז זה שתוכלו לראות כאן, ביעקב אריאל, גם משהו מזכירים, בסוף רק אזכיר, ואני מסיים באנטבה, ששאלתם, אז זה סיפור מעניין, אנטבה מופיע את תשובה ארוכה של הרב עובדיה יוסף, בחלק עשירי, ביבי האוימר, בשימן רב, הרב עובדיה יוסף אומר, מה שהיה אז, שעמדה לפני רבי, שעבדו שתי אפשרויות, אפשרות מספר אחת הייתה, זוכרים? לשחרר מחבלים, היו שם כמה שמות מפוצצים. אפשרות מספר שנייה, לצאת למבצע ההירואי של, של מטכ"ל, לצאת אל ארץ, שוב מעבר על החושך, אל עם אוגנדה, עם האורקול הזה, ארץ עם מבצע יונתן וכל מה שאנחנו זוכרים ויודעים, כדי להציל את החטופים של ארץ שנחתנו שנחטפו לשם. והיו שתי אפשרויות, והרב עובדיה יצחק רבין לא ידע מה לעשות. והתקשר בשבת קודש לרב עובדיה יוסף, שיגיד לו מה עושים. התלבטות מוסרית, הרב עובדיה יוסף אמר לו, צא למבצע, ויהיה בסדר. ואז הוא כותב תשובה ארוכה, וכאן אתם יכולים לראות את זה, ובעצם, באמת שבעצם הדבר בזה אני מסיים, אם חייב אדם להכניס את עצמו כדי להציל חברו, יש לו עיקולי ובשורי. שוב, אמרתי, הסיפור הזה, לא בא לנו ומזכיר אותו, שהאדם טוען קריאה למען מישהו אחר. אז מה השיקול? סיכוי, סיכון, אדם אסור לו להכניס את עצמו לסכנה כדי להציל אחרים, לראשם מקחת, הפרבר, פשוט חמור וחושב משפט, כאן תמצאו, כאן תמצאו, כן מותר להסתכן, עד כמה מותר כדי לתרום כליה או אומה מקווה, כל מיני דיונים, אבל מלחמה סרט אחר, אנחנו נכנסים במשהו אחר לגמרי, מכל מקום הרי בכל מלחמה יש לנו סכנות הרובות, ואפילו הכמות חזר שצריך לעשות לקריזם ולחלל שבת, ועשו, לכן גם כאן, ביות שהיה הדבר דחוף להצילם, היה מותר להטיס את כל המטוסים עם החיילים והרופאים, כדי להכיש מפלט החטופים הנצורים בבית הנציבות שסתפו באוגנדה, לשבור זרוע רשעים ולהביא את החטופים, אין לומר על ידינו להיאפר לדרישות הטרוריסטים, והחופים לשחרר את 40 המחבלים. אז זה אותה ימים, הנה מתאסף ראשי עם גדולי הדבר, ותוך כך אני אומר, הגיע ראש הממשלה מר יצחק רבין אלינו זה, ככה נסתה לרב עובדיה יוסף אותה תשובה, ובישר לנו את הבשורה המרנינה, שכבר הצליחו אנשי צה"ל לחסל את המחבלים הרשעים מתוזן לאוגנדה, ולשחרר את מעט החטופים אשר יותר, הם בדרכם לישראל. תהי לא תהיה להתברך אשר תגידו חסדו ונשמעותם עמנו, ראו כל השתי הארץ וכל אומות העולם, ראו כי תמרו והשתוממו, אשר מנשרים קיימו מן הריון גבינו, מדין עשה לעשו להציל כוחים מוות, הם מעט החטופים והביאום לישראל לרינה, בשמחת עולם על ראשם בקרוב ממש. אמן. תודה.